ערב טוב, אנחנו נמצאים בסמיכות לט"ו בשבט, אמנם היום יום ראשון. כאן אנחנו מקבלים את הכוח משבת הבא עלינו לטובה, שזה גם ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, וגם שבת שבה קוראים את פרשת בשלח, נקראת שבת שירה. זה שם מאוד יפה לשבת, שבת שירה, לעורר את השירה הפנימית. זה גם הזדמנות להיזכר בתורה של רבי נחמן, שנקראת שירת העשבים, שהיא מוכרת מהניגון היפה והשיר היפה של נעמי שמר, עליה שלום. אז כשאנחנו מדברים על ט"ו בשבט, זה מזכיר לנו גם את כל העניין של צמיחה וגדילה בנפש. יש סיפור בגמרא במסכת תענית על רבי יצחק, שהיה מחכמי ארץ ישראל, שנסע לבבל לביקור, ושם הוא התארח אצל אחד מידידיו שקראו לו רב נחמן. זה מעניין שיש שיטתיות. אצל חכמי ארץ ישראל קוראים להם רבי. אצל חכמי בבל קוראים להם רב, בלי היוד בסוף. אז כשאני אומר, רבי יצחק התארח אצל רב נחמן. אז אנחנו יודעים כבר על פי הקודים שרבי יצחק הוא מארץ ישראל, ורב נחמן הוא בבבל. הם יושבים בסעודה. אז רב נחמן אומר לו, תאמר איזשהו דבר תורה. אז אמר לו, אין מסיכים בשעת הסעודה. שמא יקדים קנה לוושת. הקנה איתו אנחנו נושמים, והוושת דרכו נכנס המזון, ושמא חלילה יהיה מצב של הפך הטוב בנשימה. עכשיו, כשהוא אומר לו, אין מסיכים בשעת הסעודה, אני לא יודע האם זה הדבר תורה שהוא אומר לו. אז שהוא רק מסביר לו שבעצם הוא לא יכול לדבר עכשיו. כך או כך, עם תום הסעודה, אחרי שהוא אמר לו כמה רעיונות, הוא בא ללכת, להיפרד, אומר לו, אני רוצה לתת לך ברכה. הוא סיפר לו משל על הלך שצועד במדבר, והוא צמא עייף ורעב. והנה מרחוק הוא רואה עץ, הוא מקווה רק שזה לא יהיה פאטה מורגנה, שזה עץ אמיתי. אגב, איך אומרים פאטה מורגנה בעברית תקנית? אפשר לומר חיזיון תעתועים או מקסם שווא. הוא רואה את העץ, הוא מתקרב אל העץ, הוא רואה שזה עץ אמיתי, הוא מתקרב עוד קצת, ולא רק שזה עץ שיוכל לנוח קצת בצילו, תוך כדי השמש היוקדת במדבר, הוא רואה שלעץ הזה יש פירות. כל כך היה מאושר, איזה יופי יהיה גם משהו לאכול, חוץ מאשר צל לנוח בו. וכשהוא מתקדם עוד קצת, הוא שומע את כל פכפוך המים, שמתחת לעץ עוברת גם אמת מים. הוא מגיע למקום. זה בדרך כלל שאדם הוא גם צמא וגם עייף וגם רעב. מה הדבר הראשון שהוא יעשה? הדבר הראשון מן הסתם, שישתה, אחר כך יאכל, אחר כך ינוח, וכך הוא עשה. כשהוא נח דיו, והוא בא לצאת לדרכו, הוא פונה אל האילן ואומר לו, אילן, אילן, במה אברכך? אני רוצה להודות לך. אם אומר לך שיהיה לך פרי מתוק, כבר יש לך. אם אומר לך שיהיה לך צל נאה, גם יש לך. אם אברך אותך שאמת המים תעבור דרכך, היא כבר עוברת. אז מה אני אברך אותך? אז הוא אומר לו, אלא, יהי רצון, שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך. עד כאן הסיפור. זה הסיפור המסורתי לט"ו בשבט. והסיפור הזה, הוא מזמין אותנו להעמיק בו קצת, ולראות מה טמון בו. אמרנו שזה הלך שהולך במדבר והוא צמא, עייף ורעב. צמא, עייף ורעב זה ראשי תיבות צער. כמו שיש הזנה גשמית, שאנחנו זקוקים למזון ולמשקה, לגוף הפיזי, ככה גם כן אנחנו זקוקים, הרעשי רקע זה מהמערכת ההגברה, או אולי תחפשי את האיש הטוב. מתי נוכל לעשות לחיים? זה טוב שיש הפסקות כאלו, שאפשר לדבר על דה ועלה, וזה בעצם אולי החלק הכי משמעותי. אני חזרתי עכשיו מאומן אחרי שהייתי שם כמעט שבוע, יחד עם הרב בזנסון, שממנו אני לומד את תורת רבי נחן כבר הרבה שנים. זה היה מאוד מעשיר. הוא תמיד אומר לי שנחמן זה שם מקצוע. זה כמו שיש זבן, חלבן, ירקן. אז יש נחמן. ונחמן הוא תמיד בא לעורר את האנשים לא להתייאש מהייאוש שלהם. יש ייאוש במובן של אובדן חיים חלילה. זה גם קיים בעולם, אבל במידה פחותה מהייאוש הנוסף, שזה ייאוש מלפגוש את הייעוד שלנו ולממש אותו. שזה רבי נחמן גם השתמש בביטוי ואמר, אין שום ייאוש בעולם כלל. היה צריך להגיד אולי בקטע תקני יותר, אין ייאוש. אז מדוע הוא אומר אין שום ייאוש? מה עושה פה השום? אפשר להגיד, אין בצל ייאוש בעולם כלל. תודה לכל מי שטרח לחייך. זה מסוג הבדיחות שהן לא ממש מצחיקות, רק שאם הקהל משתף פעולה זה באמת משמח, לא מצחיק אבל משמח, כי זה הזדמנות להעלות חיוך על פנינו, עילה טובה, כי חיוך שווה אור. החסידים היו אומרים שבן אדם שעושה את עצמו שמח, אצלנו בשפה המדוברת שאני אומר אני עושה את עצמי, זה נשמע כמו אני עושה את זה מלאכותית. זאת אומרת, זה לא המצב הפנימי שלי, אלא אני עושה את עצמי באופן מלאכותי. חסידים היו אומרים שבן אדם עושה את עצמו שמח, זוהי נקודת הבחירה. בביטוי עושה את עצמו, יש נקודת בחירה, עושה את עצמו. זאת אומרת, אני יוצר את עצמי. היכולת שלנו להעלות חיוך על הפנים, זוהי בחירה, בחירה בטוב. כל המשתמע. אז יש בן אדם שכבר לא מאמין בייעוד שלו, באפשרות שזה יבוא. בשביל זה, רבי נחמן אמר, אין שום ייאוש בעולם. זאת אומרת שישנם סוגים רבים של ייאוש, שלכל אחד מתאימים את הייאוש כמו חליפה אישית, כמו סמלה אישית. שהוא לא מאמין שהטוב האישי שהוא נועד לגלות, אכן יתגלה. אז רבי נחמן אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל. אז כל פעם שאני נמצא אצלו באומן, אז זה ללמוד עוד ועוד על תורת הנחמה שלו. ללמוד עוד ועוד על האמון שלו ביכולת המופלאה שלנו של התחדשות. אחד הדברים שהרב בזנסון הזכיר שם, אני כמובן אחזור למה שהתחלתי קודם, שלא תחששו, רק בזכות זה שהייתה את ההפרעה כביכול, אז זכינו לשיחה חופשית, זה כבר לא הוא לומד עכשיו בעיון, בעמקות, ולאורך זמן, את הדרשה האחרונה שרבי נחן אמר בימי חייו. זה לקוטי מורן חלק ב', פרק ח', תורה ח'. שם רבי נחמן מתחיל במילים שאף על פי שתוכחה זה דבר גדול, שאתה בא לתת למישהו מוסר, אבל כבר רבי עקיבא אמר לפני 2000 שנה, אני תמה אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. זאת אומרת, רבי נחמן, אם רבי עקיבא אמר כך בזמנו, על אחת כמה וכמה בדורנו. מוסיף רבי נחמן ואומר, כשהמוכיח אינו ראוי, זה כמו שישנה רימת זבל, כל עוד לא נוגעים בה, זה לא נעים, גם לא נורא. אבל אם לוקחים מקל ומערבבים את הרימה הזאת, מה קורה? הריח מתפשט. זה אומר שהמוכיח שאינו ראוי הוא מעורר ריח רע בנשמות. והמוכיח הראוי, שבא עם לב אוהב, עם אמונה גדולה בעומד מולי, אז לא רק שזה פועל לטובה, אלא הוא מעורר ריח טוב בנשמות. והמושג ריח, מזכיר רבי נחמן, שזה הנשמה נהנית מריח. גם ריח טוב, שזה אנחנו עושים בהבדלה, ברכה על בשמים, כי אחרי שבת יש צער לנשמה, ששבת הסתיימה, אז נותנים לה משהו להריח. עכשיו, אותו טקסט שהזכרתי הוא מאוד ארוך, ומה שציטטתי עכשיו על המוכיח הראוי, זה השורות הראשונות. בהמשך, כעבור מספר דפים, רבי נחמן מדבר שם על התחדשות העולם, על חידוש העולם, שבאמת העולם בכל רגע ורגע נברא מחדש. והמציאות שלנו, פעם היה בן אדם שניסה לטעון בבית משפט, שהפשע שהוא עשה לפני 10 שנים, זה כבר לא אותו גוף. הוא הביא נתונים מדעיים, שכל התאים מתחלפים מדי מספר שנים, וזה בעצם כבר לא אותו בן אדם. בכל אופן, האמונה בחידוש העולם, שם רבי נחמן מרחיב על זה בנפרד מעניין התוכחה. אבל הרב נסון עשה קישור בין שני הנתונים שמופיע באותו טקסט, המוכיח הראוי ואמונה בחידוש העולם. הוא אומר, מי יכול להוכיח באמת? מי שמאמין לגמרי ביכולת ההתחדשות, גם שהעולם כל הזמן מתחדש, וגם שהעומד מולי יכול להתחדש. לפעמים נראה לנו שאנחנו בכאילו דפוסים, שאין לנו אפשרות להשתחרר מהם, שזה ממש חוויה של מצרים, זו ממש חוויה של מיצר, שאם יש לי נקודה מסוימת שנראה לי שאין סיכוי להשתחרר ממנה, אין סיכוי לפרוץ ממנה, זה ממש מצרים. אז המוכיח זה בן אדם שבא אל הזולת באהבה, כי מה שאנחנו מקוראים היום, התוכחה והמוסר, זה לא מועיל. זה עוד סוגר לאנשים את הלב. הוא דימה את זה שכשבאים לתת למישהו תוכחה, זה אותו אפקט כמו שבאים לעשות התרמה. כמו שאנחנו משהו נסגר, כבר לא מתעניינים בטקסט, ששומעים שיש התרמה, אז ככה אומר כשהם מזהים שמישהו בא להוכיח אותנו. הרי אנחנו יודעים שאת אותן נקודות שבהן אנחנו לא קשורה. אנחנו מחפשים את העידוד. אנחנו מחפשים את הכוח, אנחנו מחפשים את מי שיראה לנו שכל הטוב אליו אנחנו מייחלים הוא אפשרי לגמרי. ומי אמר את הדיבור הזה, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח? זה אמר רבי עקיבא. רבי נחמן מצטט את רבי עקיבא. אז חשבתי על כך שרבי עקיבא בעצמו, כמה תוכחות הוא, הרי הוא התחיל ללמוד תורה בגיל 40. כמה תוכחות הוא שמע בימי חייו, עקיבא, מה יהיה איתך? כל החברים שלך כבר סיימו תואר שני. אתה עוד לא השלמת בגרויות. תעשה משהו עם עצמך. והוא גם ראה על עצמו שהתוכחה הזו לא פועלת כלום. כמו שומעים ביידיש גורנישט. עד שבאה רחל, ובאהבתה אותו, הוכיחה לו שזה אפשר. אז אם ניקח פה את הביטוי לאהוב מישהו, בהקשר שמה שאנחנו אומרים, לאהוב מישהו זה להאמין בטוב שלו. לאהוב זה להקרין לו אמונה שאנחנו מאמינים בטוב שלו, וההסתכלות שלי והראייה שלי על הטוב שבזולת, גורמת גם לו לפגוש את זה בתוכו. זה בעצם הכוח העצום של האהבה. וזה מה שרחל עשתה, שהיא ראתה בו את הנקודה המדהימה הזאת, את היכולת שלו. והוא גדל כל כך, תודה רבה, תבורכי. הוא התפתח כל כך עד כדי כך שנאמר שאם התורה לא הייתה ניתנת על ידי משה רבינו, הייתה ניתנת על ידי רבי עקיבא. אז כל הזכויות למי שמורות? לרחל. היא הוכיחה לו שאפשר. המוכיח הראוי תמיד מוכיח זה להסביר לנו שאנחנו לא בסדר, על זה אנחנו יודעים נהדר. יש אנשים שמוכיחים לנו את זה. אם חשבנו שאנחנו לא בסדר, אז הופכים לנו את זה לוודאות שאנחנו לא בסדר. חס ושלום. כמה זה מחליש. כמה אנשים סוחבים אותם עשרות שנים את החוויה הזו שהם לא ראויים, שהם לא מסוגלים, לפעמים בגלל אמירה או משפטים של מישהו בצעירותנו, וכל כך נכנס לנו עמוק, כמו אוטוסוגסטיה שאנחנו כבר מאמינים בהפך הטוב. ולפעמים מילה טובה, מבט, במסיבת סיום בקורס טייס, זה היה אצל האלוף הקודם בחיל האוויר, אז יש את הטקס עם המשפחות ויש את הטקס הפנימי בחיל. אז האלוף הקודם, שכחתי את שמו, הוא עשה תקנה שכל אחד מהפרחי טייס רשאי להזמין דמות משמעותית בחייו. שוב, זה לא הטקס הגדול שמזמינים את המשפחות, אלא משהו פנימי יותר, דמות שהשפיע עליו, מילדותו עד ימים אלו. וזה מאוד מעניין איך שכל אחד מזמין מתחילת הצבא, אחד מזמין מהילדות, מהתיכון. אז היה אחד הצוערים שהזמין את המורה מהתיכון, מכיתה ת' או משהו. והיא הוזמנה ובאה, והיא אמרה, היא מאוד התפלה, כי היא לא הייתה המחנכת שלו, וגם לא היה ביניהם קשר מיוחד. אז הוא סיפר, שהוא סיפר בפניה, שכל פעם שהיה מסתובב במסדרון של בית הספר, היא הייתה מאירת פנים ומשדרת מבט של אתה מסוגל, אתה יכול, כנראה להרבה תלמידים. אומר, והמבט הזה כל כך פעל עליו, שהוא היה צריך להגיד מי הדמות שהכי השפיע עליו, זה אותה מורה שבמסדרונות בית הספר, ככה במבט האוהב את זה. אנחנו לומדים להכיר מה הכוח של מילה, מה הכוח של שיעור, מה הכוח של מבט, מה הכוח של מחשבה טובה. אין כלפי עצמנו ואין כלפי הזולת. כתוב, האמנתי כי אדבר. הפסוק מתהילים מופיע בתפילת ההלל. אז חסידים היו אומרים שבן אדם יכול לחזק את כוח האמונה שבו על ידי הדיבור. על פרו נאמר, דרשו את זה, שזה אותיות העורף. העורף זה פה מאחורה. הוא עומד בדיוק מול מיצר הגרון. מיצר הגרון זה האזור הצר בגוף. אנחנו רואים שהראש יותר רחב. האזור הזה גם יותר רחב, ופה זה המיצר. אז זה דימוי כמין למצרים. משהו זה המצרים שבגוף, זה המיצר. פה נמצא מרכז הדיבור. ומרכז הדיבור זה גם היכולת, הדיבור נועד ליצור תקשורת. זה גם היכולת לפנות אל הקדוש ברוך הוא, זה יכולת לפנות אל הזולת. אבל לפעמים פרו, שזה אותיות העורף, אומר, אין טעם בהוצאת הדיבור, אין טעם בתפילה, אין טעם במילים הטובות. זה סתם. החוויה הזו של סתם, כמה אנחנו מכירים את זה בחיים, שאנחנו רוצים לפעול טוב, או להשתמש בדיבור לטובה, ויש איזשהו קול שרוצה להחליש אותנו, הוא אומר, זה סתם. סתם, וכל פעם שאנחנו רוצים לפעול את הטוב, אפילו מעט, אז הצד של הפך הטוב יכול להגיד לנו שזה סתם, שזה חסר משמעות, זה חסר השפעה, וזה לא בעל ערך. ימים מעלה השלום הייתה אומרת, אין סתם, יש תפקיד. התפקיד הוא לפקוד את הרגע. רק המשפט הזה, אין סתם. אין סתם, זאת אומרת, כל פעולה הוא בוודאי חיובית כמה היא פועלת לטובה. האמנתי כי אדבר. מנחם אמר פעם לרבי נתן, תלמידו האהוב, שבט"ו בשבט זה יום הולדת שלו, הוא אמר לו, יש לך אמונה, אבל אין לך אמונה בעצמך. והאמונה בטוב שבנו זה גם יכול להיות בדיבור אל עצמנו. האמנתי כי אדבר. יש מי שמקשיב. זאת אומרת, את המילים הטובות, את המילים האוהבות, זה פותח בצורה לא רגילה. במיוחד אם מתמידים בזה. נאמר, אנחנו מכירים את המשפט, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. נכון? מכירים. אז אמר לי חבר יקר, מתי פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול? כשפותחים חשבון. זאת אומרת, כשאנחנו מתחילים איזו הנהגה, איזה שינוי לטובה, אפילו שהוא מועט, אם יש בזה קביעות, והתמדה, אז כל יום, אפילו שאני עושה את הפעולה הזו מעט, היא מצטרפת באמת לחשבון, קורה משהו. זה כל כך פתח לי המשפט הזה, פרוטה לפרוטה, מצטרפת לחשבון גדול, מתי? כשפותחים חשבון. שאז באמת יש ערך, זה מצטרף. אז זה המלצה לפתוח חשבון, באיזושהי נקודה טובה שאנחנו רוצים להשתפר בה, והמינון או המנה של עשיית הטוב היא תיקרא פרוטה. רק ההחלטה לקחת על עצמי איזשהו עניין, לזה ייקרא פרוטה. ולהתמיד באותו עניין. יש מנגנון, מקווה שאתם זוכרים שאנחנו עוד אמורים לחזור לסיפור עם ההלך שהוא צמא עייף ורעב, כן? אם אתם זוכרים את זה, אנחנו נמשיך לדבר בנינוחות. יש מנגנון בנפש, שכל פעם שאני מקבל איזו החלטה טובה, ורוצה החלטה שנועדה לקדם אותי, הנהגה טובה, עשייה מחודשת, יש מנגנון שאחרי יומיים מציע לי הנהגה יותר מעניינת. תרגול, נרשמת לקורס יוגה, את כבר מתחילה להתאמן, אחרי שבוע הבא חבר אומרת לך, עזבי יוגה, זה יש עכשיו בשכונה פילאטיס, משהו. נרשמת, לא, בכל תחום, כל דוגמה היא תהיה דלה. ורבי נחמן סיפר, עוד מעט אני אקרא את זה מתוך הטקסט, שהוא ממש עבר את החוויה הזאת. כל פעם שהיה מקבל על עצמו איזו הנהגה טובה שנועדה לקדם אותו, היו עולות לו מחשבות שעדיף משהו אחר, שעדיף לקחת עניין אחר. ואם היה לוקח עניין אחר, אחרי יומיים איזה מחשבות היו, היו עולות לו שוב פעם, שוב לקח את עניין אחר. זה מוכר לנו? זה כמה פעמים אנחנו נמצאים בתוך החוויה הזאת. והחידוש הוא שכל הנהגה שהיא, שנתמיד בה, היא תביא תוצאות. ממש ללא יוצא מן הכלל. רבי נחמן משתמש במילים קביעות, התמדה והרגל. קביעות, התמדה והרגל. בכל מילה מוסיפה על משהו שאין בשתיים האחרות. והמילים הללו מזינות זו את זה. אני לא רוצה להרחיב על זה עכשיו. אולי כן. רק זה אם לא נרחיב, תתבוננו בזה אחר כך. מה מוסיפה לכם? זה לא מילים כפולות. קביעות, התמדה והרגל. עכשיו אני אקרא כמה מילים מתוך חלק ב' של ספרו. בפרק קופת תוו, ששם הוא מספר את המוטיב הביוגרפי הזה שהזכרתי. סיפר שהיה לו התחזקות גדול בעבודתו, ולא הניח עצמו לבלבל כלל. אנחנו עוד לא יודעים לבלבל ממה, זה עוד מעט יובן. ודרכו היה שהיה בורר לו איזהו דרך ישרה, איך להתנהג בעבודת השם. והתחיל להתנהג באילו ההנהגות, ובאותו הדרך שבחר לו, והיה מתנהג באילו ההנהגות איזה זמן. וכל מה שהיו באים עליו מחשבות אחרות לבלבלו מההנהגה הזאת, ולהתנהג בדרך אחר, לא היה שומע לאילו המחשבות כלל. זאת אומרת, הוא כבר מספר לנו שהוא יודע מאיפה מגיע הקול הזה. אני כבר בוחר דרך, אני בכוונה נתתי דוגמה מפעילות גופנית, או אני אומר, בכל תחום שהוא שיכול לפתח אותנו, ברגע שבחרתי עניין להתמקד בו, יש סוג של מנגנון פנימי מעכב שאומר לי לנטוש את זה, או לא לעסוק בזה בכלל. רבי נחמן מדבר על משהו יותר עדין, שיותר קשה להתמודד איתו. יש כוח פנימי שמנסה להפריע לך, הוא לא אומר לך אל תעסקי בטוב. הוא אומר לך תעסקי ביותר טוב. עזבי מה שהתחלת. אני מציע לך משהו שייתן לך תוצאות יותר מהירות, יותר יקדם אותך. והוא זיהה. למד לזהות את המקום הזה, שברגע שקיבלתי החלטה, והתחלתי לפעול על פיה, כשמגיעה הצעה יותר טובה, הוא כבר פה מבין, בכללים הרוחניים שלו, שזו מחשבה מעכבת, זו מחשבה שחוסמת, ולכן נאמר פה, והיה דוחה את אילו המחשבות בדעתו, מדעתו, ולא הניחם לקנוס בדעתו כלל. לכאורה היה ראוי לשקול, בוא נשקול מה יותר טוב, היוגה שבחרתי, או... ופה מגלה לנו חוק רוחני, שאם זה לאחר שהתחלתי כבר, הנהגה טובה, אין מקום לדיון. ולא יניחם לקנוס בדעתו כלל, רק היה חזק ואמיץ בדעתו מאוד. מה זה חזק ואמיץ בדעתו? אנחנו מכירים חזק ואמיץ בדעתו מול מישהו שמנסה להפריע לי. יש לי מתנגדים ואני חזק ואמיץ בדעתי. על מה פה נאמר חזק ואמיץ בדעתו? מול המחשבות האישיות שלו. זאת אומרת, הוא יודע את המנגנון הזה, שאחרי שאני מתחיל איזשהו עניין, מגיע כביכול פיתוי לעסוק בעניין יותר משמעותי. והיה, אז תשימו לב במילים הללו, ולא יניחם לקנוס בדעתו כלל, רק היה חזק ואמיץ בדעתו מאוד. למה חזק ואמיץ? למה צריך להשתמש במילים כל כך מפליגות? חזק ואמיץ בדעתו מאוד, כי הוא יודע שהמחשבות הללו שרוצות לגרום לנו להפסיק את ההנהגה שבו התחלנו ולהתפזר, יש להם טיעונים נהדרים. זה לא סתם מחשבות, זה הרבה יותר מרשים ומיוחד. והיה הולך ומתנהג בדרך שבחר לו איזה זמן, אך אחר כך, בהמשך הזמן, אחר כמה שבועות חזר הוא בעל דעתו איזה מחשבות שצריך להתנהג בדרך אחר. אומר רבי נחמן, יש מקום לפתחי יציאה. רק לדעת, אפשר אחרי חודשיים, שנתנו לזה הזדמנות כבר, שיהיה חלק מאיתן, שזה נאמר קביעות, התמדה והרגל. אני הייתי מציע לכל אחד לכתוב שיעורי בית מי שרוצה. מה? כל מילה מלמדת אותה שאין בה אחרות. מה יש בקביעות שאין בה התמדה והרגל? מה יש בהתמדה? והצירוף ביניהם. הצירוף של קביעות עם התמדה. הצירוף של התמדה עם הרגל. צירוף של הרגל עם קביעות. קביעות זה לעשות את הדבר יום אחר יום. מה זה התמדה? זה קביעות. שאני, זה, ההפך מקביעות זה מזדמן. שלפעמים בא לי, אז עם אותו תרגול, שאני עושה את זה על בסיס קבוע. זה המושג קביעות. התמדה, לכאורה זה דומה. התמדה זה שכבר הדבר לא מאיר לי. לפעמים התחלתי משהו, ובימים הראשונים, זה מאוד ממלא אותי, מאוד נותן לי סיפוק. כשמשהו נותן לי סיפוק, הוא אטרקטיבי עבורי, אני לא צריך לשמוע שיחות חיזוק, להתמיד בזה. להתמיד זה כשזה כבר אינו מאיר. זאת אומרת שיש, בכל דרך שהיא, יש שלב התחלתי שזה מאיר באור גדול, אחרי זה יש שלב של, זה נקרא שוב, שזה כבר לא מאיר לנו. וצריך להמשיך לעבור דרך המקומות הללו. אומר, אז זה התמדה. זאת אומרת, המיקוד במושג התמדה זה להמשיך לעשות את הפעולה גם כשאין כבר ממנה חיוניות, באופן זמני אין, והרגל. מה יש במילה הרגל? נכון. עכשיו, את הביטוי הרגל אפשר לדרוש לחיוב ואפשר לשלילה. לשלילה, שאני עושה פעולה כבר בלי לתת לב. אני עושה את זה מתוך הרגל. יש ביטוי כזה שהנביא אומר לעם ישראל, שאתם עושים את המצוות, מצוות אנשים מלומדה. מצוות אנשים מלומדה. הכוונה היא מתוך הרגל בלי לב. אז אבא שלי, שיהיה בריא, סיפר לי שהוא הכיר אחד מהתלמידי החכמים הגדולים שיהיו בבני ברק. קראו לו רבי יחזקאל לוינשטיין. הוא היה אדם קשיש ומורה דגול, מאסטר אפשר לומר. איש דגול מאוד, וקראו לו בעגה הבני ברקית, היידישית, רב חצקל. יחזקאל זה רב חצקל. אז הוא אמר שרב חצקל היה בישיבה, רוצה לעורר את הבחורים להתכוונות ולמודעות, היה אומר מילה אחת, בעגה אשכנית, מלומודו, מלומודו. זה הביטו, זה בעצם הסיום של הפסוק מצוות אנשים מלומדה. היה אומר, תנו מודעות, תנו לב. הוא עשה מזה קוד, מלומדה. עכשיו נדבר על ההקשר החיובי של הביטוי הרגל. כשילד לומד לכתוב, או בואו ננסח את זה אחרת. כל פעולה שאנחנו עושים, האנרגיה שאני מוציא מתחלקת לשני חלקים. לא בהכרח שווים, יש חלק שזה הטכניקה של הפעולה, ויש חלק שזה התוכן של הפעולה. ילד שרק אתה למד לכתוב, אז את מירב האנרגיה הוא יוציא על ציור האותיות, קושי, ומעט אנרגיה תישאר לו לתוכן, מה הוא רוצה לכתוב. ככל שאני יותר מורגל בכתיבה, אז מעט אנרגיה אני אוציא על פעולת הכתיבה, ואת מרבית האנרגיה אני אוכל להוציא על ההתכוונות, על התוכן. זה הכוח של ההרגל. כשאני מורגל באיזשהו עניין, זאת אומרת שמרבית האנרגיה זמינה להתכוונות, ולא לעצם הפעולה. אז אם אין לי הרגל איזושהי פעילות, אז כל יום מחדש אני נאבק לעשות את זה. זה בהרבה מאמץ. כשיש קביעות וכשיש התמדה ומתפתח הרגל, אז אפילו הקביעות משמחת. אני פנוי באימון היומיומי להיות, להשקיע את האנרגיה בהתכוונות, במודעות, ולא בעצם הפעולה. ושזה רבי נחמן אמר, אמנם הלימוד תורה, אבל תשליחו מזה, אומר, שהרגל הלימוד עולה על כל המצוות. אמר שהיכולת של בן אדם להושיב את עצמו ולהתרכז וללמוד, זה עולה על כל דבר אחר. כי אנחנו יודעים שלימוד יש לו תוצאות יפות. רק אנחנו עם הקשיי קשב וריכוז לא מורגלים ללמוד. ביידיש אומרים, אין לנו זיץ פלייש. תרגום לעברית, מישהו שמע פעם את הביטוי הזה? אז ישבן ביידיש אומרים זיץ. המילה זיץ ביידיש זה לשבת. פלייש זה בשר. יידיש זה שפה עדינה. אין לו בשר ישיבה. זה דומה לישבן, נכון? אין לו זיץ פלייש. תגיד, הנה, למדתם יידיש. אבל זה בהקשר חיובי, כי היכולת לשבת זה בעצם לפתח הרגל. הרגל הלימוד עולה על כל המצוות, כך הוא אמר בספר המידות. אז אני אומר, כל הרגל שאנחנו רוכשים, בכל תרגול חיובי, בכל התפתחות, זה כל כך מתוק. קביעות, התמדה והרגל. אחד הדברים שהכי פוגעים לנו בקביעות, בהתמדה ובהרגל, זה מטוטלת של מצבי רוח. ויש אפשרות גם במצבי רוח להמשיך בקביעות. זה כשהלב יסכים לעשות את אותה פעולה שקבעתי לעצמי מדי יום, גם אם זה, מה? לא בא לי לגמרי, או יש פעמים שזה מאבק קשה, אבל יש פעמים שזה צריך רק לעורר את עצמי לזה. כי גם המצבי רוח הם גליים, הם חולפים. והרגל מסוים שאני שומר עליו, הוא אחרי זה נותן פירות נהדרים. כל שיטה, כל דרך שאני הולך איתה לאורך זמן, תיתן פירות, ללא יוצא מן הכלל. אני לא מוותר עליו כל שיטה שהיא. מה? פירות לא צפויים, ובמקומות שלא צפיתי או לא ציפיתי שתהיה לזה השפעה שם. נכון? נכון. כל דרך שהיא נותנת פירות כשיש התמדה. כשיש קביעות, כשיש הרגל. ולזכור גם, שאומר פה רבי נחמן, יש פתחי יציאה. עשיתי את זה כמה שבועות. רק שבאות המחשבות, כבר ביום השני והשלישי להחליף את זה, אומר, ולא יניחם לקנוס בדעתו כלל. רק היה חזק ואמיץ מאוד בדעתו. זה מאוד נוגע ללב הכנות הזו, שהוא בעצם אומר, אני הייתי נתון למחוזות הבלבול, והבנתי את השיטה, איך זה עובד, וזה מה שבנה אותי. הוא אומר, ואז אחר שכבר עבר זמן ארוך, אז יישב עצמו, בחר לו איזה דרך וסדר אחר, כפי שהיה נראה לו אז. אבל לא הניח עצמו לבלבל בכל פעם מעבודה לעבודה, או מדרך זה לדרך אחר. רק היה חזק לילך בדרך אחד זמן גדול כנל. לחיים לחיים. כן. פה מתוך דבריו הוא אומר, אחר כמה שבועות, מה שמקובל אצל חכמינו, אני שמעתי פעם מודל שנקרא 3-40-120. מה זה אומר? נשמע כמו 3 כפול 40 שווה 120. המנה הראשונה של הרגל זה 3 ימים. גם בן אדם מנסה להפסיק לעשן, יום הראשון הולך קלות, יום שני הוא מלא מוטיבציה, יום השלישי, אם הוא לא יתפוס את עצמו, תהיה נפילה. כל תרגול שהוא, בפעם השלישית, זה תלוי, יש לימוד שהוא יום אחר יום, יש לימוד שפעם שהוא, על כל עניין שהוא, בפעם השלישית שזה נסע, מגיע מבחן ראשון. אם אנחנו עוברים אותו, אז מנה שכבר מחוללת איזושהי קביעות ראשונית בנפש, זה 40 יום. מכירים את זה מהרבה מקורות, המושג הזה 40 יום. ואם דיברנו על 3 בפני עצמו, גם יש חז"ל אומרים ביטוי כזה שעושים פעולה מסוימת 3 פעמים, אז זה נחשב לחזקה, לכמין קביעות בנפש. אז אמרנו יש 3 בפני עצמו ויש 40 בפני עצמו, אז ממילא המנה הכי חזקה זה 3 פעמים 40. זה כאילו 3 יחידות זמן של 40 יום. אבל לא למהר לשם. זאת אומרת, אם אני עסוק באיזשהו עניין שאני מתחיל בו, אז הסמסטר הראשון שלי, כמה זמן הוא נמשך? 3 פעמים. אני בכוונה אומר פעמים ולא ימים, כי זה תלוי מה הקביעות. לשים לב שיש קושי מיוחד בפעם השלישית. אחר כך, זה לאזור כוח עד הפעם ה-40, ואז זה פתח יציאה הולם. אחרי 40 פעם, יש 40 יום, יש 40 פעם, כי יש קביעות שבן אדם שיעור פעם בשבוע באיזה נושא. אז גם 40 פעם או 40 יום, אם זה משהו שהוא יומיומי, איזשהו תרגול. ואם זוכים, אז כמובן אם זה מדבר עלינו. אחרי 40 יום, בן אדם רואה אם הוא רוצה שזה נתן לו איזשהם תוצאות, אז בוודאי שהגזע ילך ויתאבא, ילך ויצמח. אז זוכרים את ההלך שלנו, שהולך במדבר, צמא, עייף, רעב, הוא כל לא מאמין שמשהו טוב יקרה, הוא רואה את העץ, ברוך השם זה יתברר שזה לא פאטה מורגנה, הוא אכל מפירותיו ושתה ממימיו, ונח בצילו. וכשהוא בא ללכת, אומר לו, אילן, במה אברכך, אני רוצה להודות לך. אם אמר לך שיהיה לך פרי מתוק, כבר יש לך. אם אברך אותך בצל נאה, הוא כבר קיים. אם אברך אותך שיהיה לך אמת מים, היא כבר קיימת, אלא הוא אומר לו, יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך. שהדורות הבאים אחריך יהיו גם הם כמוך עם פירות טובים, עם צל נאה ואמת מים. אז התחלנו לראות את הסיפור הזה, מה זה אומר בנפש. אדם שהוא צמא ורעב, זה אומר שאין מה שמזין אותו רוחנית. כמו שיש מזון ושתייה גשמיים, אז יש מזון ושתייה בנפש, משהו שמזין אותי. אנחנו יודעים שבלי מזון, בן אדם יכול להתקיים זמן רב, בלי שתייה, הרבה פחות מזה. אז איזה צער זה, שעוד לא זיהיתי, עוד לא מצאתי מה יכול להזין אותי רוחנית, מה זה עבורי המזון והשתייה. ומה זה עייפות מבחינה רוחנית. כשבן אדם אומר אני עייף, הוא בעצם אומר אני לא חווה התחדשות. הרבה דברים טובים יכולים לקרות בשינה. חילוף החומרים מתבצע בשינה. החלימה מתרחשת בשינה. מערכת החיסון מתחזקת בשינה. הדבר הכי עיקרי שקורה בשינה זה ההתחדשות שלנו. אז עייפות, שאני אומר אני עייף, אין הכוונה שלא ישנתי כראוי בלילה. אומר שאין התחדשות, שמשהו חסום. אז תחשבו איזה צער זה שבן אדם מרגיש שהוא גם צמא, גם עייף וגם רעב. איזה תשישות רוחנית זאת. וכשהוא מגיע אל העץ, אחרי שהוא עובר את כל התהליך היפה הזה, הוא בא לברך אותו. וזה עצמו לימוד גדול של היכולת לבוא עם מילים טובות ולברך. הוא אומר, אני רוצה לברך אותך. ולמרות שבסוף, רק בסוף הוא מגיע לברכה, אבל הוא עושה סקירה של מחמאות. ואם נותנים לנו ארוחה מאוד מושקעת, לבוא ולהגיד, הייתה ארוחה טעימה זה מעליב. כמו לקחת יין בקבוק של 500 דולר ולהגיד עליו, נו, איך היין? טעים. יש כל כך הרבה מילים לבטא את האיכות. יש בארוחה איזה הגשה נהדרת של הכלים שנבחרו בעיצוב מיוחד לסעודה. שילוב הצבעים. הטבלון, סדר הגשת המנות, טמפרטורת ההגשה, כל כך הרבה דברים נפלאים אפשר לומר.
אם אתה אומר לאשתך
שהארוחת לימת לכלים היפים, זה נחמור לכם. מה?
אם
אומרים למישהי
שבישלה או למישהו שבישל, הכלים היו יפים?
לא, זה מחמאה כוללת. אם אני אחמיא לך על הכלים הנעים, זה מזמן. אם אני אחמיא על הטבלון, זאת אומרת, אנחנו רואים הסיפור שהוא עובר שלב שלב, אומר, זה עוד לא החידוש, עד שהוא מגיע לחידוש. אז הוא עושה את הסקירה, הוא אומר, אם אני אברך אותך, שיהיה לך פרי מתוק. מה שמאפיין פרי מתוק, זה שלא העץ נהנה מהפרי, מישהו מבחוץ בא ונהנה מזה. זאת אומרת, שזו הזדמנות לשאול את עצמנו, האם יש בעשייה שלי משהו שמועיל גם לזולת? מה קורה איתי? האם אני עסוק רק בעצמי? הצטווינו בספר בראשית פרו ורבו. בביטוי הפשוט פרו ורבו זה הקמת משפחה. חסידים היו אומרים פרו ורבו זה תעשו כל אחד יעשה פירות. והרבה. כל עשייה ללא יוצא מן הכלל יכולה להביא פירות. יש פרי שהוא בוסרי. יש פרי שהוא רקוב. יש פרי שהוא מתוק. הוא אומר, וזו הזדמנות, לשאול את עצמי מה קורה עם העשייה שלי. עשייה שגם הזולת יכול ליהנות, וללא יוצא מן הכלל, ממש ללא יוצא מן הכלל, כל אחד יכול שמשהו מהעשייה שלו יביא טוב לסביבתו. אחרי זה, עכשיו עוד דבר רואים, תראו איך הקדוש ברוך הוא ברא את הפירות. בכל פרי יש גרעין. אמנם היום בפירות בהנדסה העדכנית מוציאים את הגרעינים. תחשבו שבתור ילדים גרעינים זה כמו איזו תקלה בפרי. נהיה ונבים אבל בלי גרעינים, קלמנטינה בלי גרעינים. מה זה באמת הגרעין? זאת אומרת שכל פרי נושא את הפוטנציאל של ההמשך. למרות שאנחנו זורקים אותם את הגרעינים, לא מוצאים בהם עניין. אני הכרתי אדם אחד, זכרונו לברכה, שלא היה אוכל פירות בלי גרעינים. זאת אומרת, אלו המהונדסים בימינו. כלומר, כוח החיוניות נמצא בגרעין. כוח ההמשכיות. אז פרי מתוק. החיוך שלנו הוא גם פרי, כי הוא גם יכול לעורר את הזולת. המילה הטובה. והחיוך והמילה הטובה זה גם מול עצמנו, כן? זה חלק ה... כמה שאני לומד לתות את הטוב הזה לעצמי, ככה אני נותן את זה גם לאחרים. אמא עליה שלום אמרה שבהתאם לטיב ההתקרבות כלפי עצמנו, כך ההתקרבות כלפי אחרים. רק אני צריך ללמוד מה זה נקרא להתקרב לעצמי. אבל המשפט הזה רק בהתאם לטיב ההתקרבות כלפי עצמנו, כך ההתקרבות כלפי אחרים. וכשאני לא בהבנה מה זה התקרבות לעצמי, ואני מנסה דרך הדילוג הזה לפתח כל מיני קשרים, היא קוראת לזה התקרבות שאינה התקרבות. באמת, באיזשהו שלב אנחנו מחליטים ללמוד להתקרב לעצמנו, אני מצטט את המילים שלה, היא אומרת, זה קורה מתוך הבנת הבזבוז והנזק בהתקרבות שאינה התקרבות. לנסות ליצור התקרבות מתוך אי-הבנה מהי ההתקרבות פנימה. אני אומר, איך זה עלה עכשיו, שאמרתי שהמילה הטובה והחיוך, זה מול עצמנו. וזה סוג, גם סוג של פרי, גם סוג של הזנה. מה זה היה לגבי שההלך אומר לעץ, אם אני אברך אותך בפרי מתוק, הוא כבר קיים. אחרי זה אומר לו, אם אני אברך אותך, שיהיה לך צל נאה. הלא זה גם כן כבר קיים. מה זה צל נאה בשפת הנפש? צל זה המקום שבו אני יכול להיות בהרפיה. זה המקום שאני יכול להיות אני בלי פוזות. בדרך כלל אנחנו משקיעים הרבה מאמץ, זה לא חלילה מתוך רוע, בלהרשים, בלהצטדק. אני מנסה לשדר משהו, בכל מקום שאני מגיע, אני מנסה לשווק איזה תדמית. אני רוצה שיראו אותי באופן מסוים. כחכם, כחזק, כנבון, כאמפתי. לא חשוב מה הפרטים, רק כל אחד מאיתנו, בכל מקום שהוא נמצא, בעבודה, בסביבה חיצונית, אני מנסה לשדר משהו. וכשאני מגיע הביתה, זה הזמן שבו אנחנו יכולים, הבית מסמל את ההרפיה, שיש לי את הפינה שלי. זה לא רק הרפיה פיזית במובן הזה שאני לא צריך להמשיך לעבוד. יש את הנקודה העדינה הזו שאנחנו לא מודעים לה, שאני גם לא צריך להקרין משהו, לשדר משהו, לשמור על איזושהי תדמית. המקום שבו אני יכול להיות לגמרי אני בנינוחות גמירה, זה נקרא צל. אז צל נאה זה בעצם השאלה, האם אני מעניק צל לסביבותיי? זאת אומרת, האם היקרים לי יכולים לבוא להיות לידי ולחוש שזה בסדר לגמרי להיות אם? וזה הזמנה לכל אחד מאיתנו, הרי אנחנו בהקשר של כאדם או עץ השדה, ודיברנו על פרי מתוק, אז יש גם צל נאה. יש אנשים שאנחנו מכירים את זה, שאנחנו באים עם חיצתם, ושאנחנו בהתכווצות. אני אומר לעצמי, נו, מה עכשיו במה עכשיו אני לא בסדר? מה עכשיו לא עשיתי כשורה? עוד לפני שאני מגיע, אני כבר בכוננות ספיגה. יש קיבוץ. ויש גם את האפשרות הזו, שיש אנשים כאלו שאנחנו באים חצתם, יכולים פשוט להיות אנחנו, כפי שאנחנו. אז במקרה הזה, זו הזמנה להיות צל נאה כלפי אלו שפוגשים בנו. הצל, שהאפשרות להיות, פשוט להיות. מה זה מול הראי?
אנשים ישר, לא אוהבים
אותך.
אני
מתרגלת
את
הכלים.
מול הראי. אנשים נורא קשים עצמם.
זה רעיון טוב. לעמוד מול הראי ולומר מילים טובות. מה מונע מאנשים, למשל, לשתף במה שהם מרגישים? יש הרבה סיבות מה מונע. זה גם לקחת משפט שכזה ולהתחיל אותו בחמישה לתשע, כשאני מתכוון לסיים בתשע. יש כמה נקודות מה מונע לשתף, אבל נקודה אחת שמונעת, אולי משהו שאני אומר, יגיד הזולת, מה, לא האמנתי שאתה כזה, באמת? אני מופתע, לא הייתי מאמין עליך. והיות ואנחנו כבר מכירים את הקול הזה אצל הזולת, אצל כל זולת, אז אני עדיין רוצה לשמור, אם דיברנו על התדמית, זה אחת, זה נקודה אחת מתוך רבות, שאולי בעתיד נרחיב עליה, לזהות את המקומות הללו שמונים שיתוף. וכשאנחנו לומדים לפתח את המקום הזה שצל נאה, אמרנו שצל נאה, זה היכולת של הזולת להיות הוא. ולכן, יש כוח מיוחד שאני לומד לשמוע את החוויות של הזולת בלי להגיב. היום יש טכניקות של הקשבה תוך כדי שיקוף. מוכר? שאנשים חוזרים על מה שהם שמעו. זה טכניקות מקובלות בעולם. היה פסיכולוג אמריקאי, קראו לו קארל רוג'רס. והוא, פעם למדנו את זה. יש לו טקסט, ששוב, אני אומר, אולי אם תזכירו לי בעתיד, אני אביא את זה, שהוא מדבר על הקשבה נקייה. זה דבר שאנחנו לא מורגלים אליו כלל. טוב, אני רוצה לקצר את זה עכשיו. נתתי רק דוגמה, שאנחנו צל נאה, זה גם מעודד שיתוף. אדם שהוא בא בצילי, מתי ילד נחסם מלשתף את מה שעובר עליו? או שמתחילים לתת לו עצות, או שמתחילים לתת ביקורת. כשהמכוון, מה שהוא באמת רוצה, זה רק לבטא את מה שעובר עליו. אז זה חלק מצל נאה, ואני מבקש את סליחתכם על הקיצור בנושא כל כך משמעותי, ואם ירצה השם, אם יהיה מישהו מהמשתתפים שיועיל להזכיר לי את זה לקראת הפעם, אני ארחיב על זה. אחרי זה עמת המים שעובר תחתינו. מה זה עמת המים? מה ההבדל בין מעיין לעמת מים? מעיין זה מקור נביאה. עמת מים זו תעלה מלאכותית שמובילה ממקור הנביאה אל המקום שהעץ נמצא. יש לפעמים שבן אדם אומר, אני עץ במדבר, אני לא יכול להתפתח. אם הייתי גדל ליד מעיין, זה היה משהו אחר. אומרים לו, תבנה עמת מים. לבנות עמת מים, במקרה שלנו, זה להביא את הידע ואת השראה למקום שבו אתה נמצא. ללכת לשיעור זה עמת מים.